ברוך השם טוב, נכון? צריך לברך על הטובה כשם שמברכים על הרעה. הייתם פה בימים האחרונים או שחזרתם היום? שריכם, שריכם. מה שעמדנו עליו בפעם האחרונה, בהקדמה שאנחנו טיפה מתעכבים עליה יותר מהקצב ההתקדמות בהמשך הספר שלנו, כי מה שהמהר"ל מלמד אותנו פה היא נקודה כל כך חשובה, כל כך מהותית בכל בניין עולמנו הפנימי, בכל יהודינו בעולם, ובכל האופן שבו אנחנו חיים את ציפיית הישועה בדורנו אנו, שראוי להתעכב עליו. זה מה שהמהר"ל מניח לנו פה בפרק הראשון, הוא מהפך אדיר בקריאת המפעל האדיר של קורא הדורות מראש. הוא קריאה מחודשת של המושג גאולה, הבנה מחודשת של כל הקשרי סיבה ומסובב שכל ההיסטוריה הישראלית הולכת ומראה לנגד עינינו, מגאולת מצרים ועד גאולת העתיד. אז ההקדמה הזאת היא מאוד משמעותית, מאוד חשובה. אני לא לגמרי ביררנו את כל הנקודות שרציתי שנברר, אנחנו נמשיך את זה היום, ובעזרת השם, אם נצליח, גם נתחיל את הפרק הראשון. מה שאמר לנו המהר"ל, מה שראינו ביחד בפעמים האחרונות, הוא אחרי ההבנה הרוחנית המדויקת של המושג סיבה ומסובב, שדרך אגב אין להמעיט בהבנת ההגדרה של סיבה ומסובב, ולהבין שזה רק איזה מין אמצעי להבין את דברי המהר"ל על דבר גאולה ראשונה ואחרונה. העיקרון הרוחני שהמהר"ל לימד אותנו פה להבנת סיבה ומסובב הוא מאוד משמעותי בהבנת מושגים רוחניים. אחרי זה שאתם בעזרת השם תלמדו גם במהר"ל וגם ברמב"ם ובעוד הרבה מקומות על הקדוש ברוך הוא כסיבה האמיתית אל כל הבריאה, אז יהיה לכם את הכלים לבוא ולהבין את המושג הזה של יחס הקדוש ברוך הוא לעולם. לא רק כפי, דיברתי על זה עם כמה אנשים פה בדרך חזור, אבל לא רק שהקדוש ברוך הוא נקרא לזה הנקודה הראשונה בשרשרת של היצירה. הקדוש ברוך הוא יצר, וכמו דומינו, אחד כאילו פוגע בשני ואחד פוגע. אלא זה לא מושג סיבה כפי שהלכנו וביררנו. שהמושג סיבה, הכוונה מה שהולך ומקיים ומעמיד בכל רגע ורגע את כל מה שהולך ומופיע מכוחו. וכאשר ההופעה מכוחו, הכוונה שכל המהות של העניין, כל המהות המעמידה והמקיימת, כל כולה, נובעת מתוך הסיבה. שהסיבה לא פעלה איזה על משהו שהוא קיים כבר. הסיבה לא פעלה לקירוב צדדים קיימים, ואף לא להופעה, נקרא לזה קצת יותר איכותית, כי יחס האבא והאימא אל הילד. כשאנחנו מבינים שהמושג סיבה הוא בעצם הופעה של חיים ממקור החיים, ניסינו לתת לזה כמה משנים, אז יהיה לנו באמת את הכלים להבין לעומק את היחס של הקדוש ברוך הוא לבין העולם. וזה אולי היסוד שעליו כל הבניין עומד. יסוד היסודות ועמוד החוכמות קורא לזה, הרמם לידה, שיש שם מצוי ראשון, שהכל עומד מכוחו. בעצם כל הבניין של האמונה הוא קודם כל, הוא מאוד משמעותי בהבנה של היסוד הזה שהמהר"ל אמר לנו פה בכמה מילים, בהבחנה המושגית של מה זה סיבה ומה זה מסובב. ומכאן ואילך נוכל להמשיך בהבנת המושג הזה בכל הווריאציות השונות. דרך אגב, גם בהלכה יש לזה משמעות גדולה, שנצטרך להבין, לא יודע, בהלכות שבת, הגדרים בתוך מלאכות, מה נקרא שאני פועל בכוונה, מה נקרא שאני פועל במקרה, או מה נקרא שאני פועל בעצם. אז זה מה שנצטרך לבוא, והעיקרון הרוחני הזה הוא מלווה אותנו בכל השקפת העולם של האדם הזה. רק הערה, בכל מקרה, מה שהתחלנו להגיד לגבי הגאולה, שאמר לנו המהר"ל, תדעו לכם שגאולת מצרים היא הסיבה לגאולה של העתיד לבוא. הסיבה לגאולה של העתיד לבוא, התחלנו להסביר שמה הכוונה שהגאולת מצרים היא, היא הסיבה? הכוונה שהגאולה של העתיד לבוא היא ההוצאה מן הכוח אל הפועל של גאולת מצרים. אין גאולה, כלומר כל המושג של גאולה של העתיד לבוא הולך וצומח בכל המהות היותר עמוקה שלו, היותר מפותחת שלו, מתוך המושג של גאולת מצרים. זה המושג סיבה, כמו שאמרנו. זה לא שהיה גאולת מצרים, וניתן לבוא ולהגיד ככה, היה גאולת מצרים, ובזכות גאולת מצרים אנחנו בני חורים. ממילא לעתיד לבוא שיהיה לנו מושג של גאולה אחריתית, בוודאי שזה קשור להתחלה, כי אם לא היה את ההתחלה, אז לא היה ישראל, אבל זה לא המשמעות של מה שאנחנו אומרים עכשיו. גאולת מצרים מקושרת בקשר פנימי, עמוק, אל הגאולה האחריתית. באופן שהגאולה האחריתית איננה, כי אם מה שהולך ונובע מתוך גאולת מצרים. אבל יותר מכך, הגאולה של העתיד לבוא הולכת וחושפת את המשמעות האמיתית של גאולת מצרים. מה שהתחלנו להגיד באותה הגמרה שמצוטט פה מסוף פרק כמה במסכת ברכות, לעתיד לבוא לא יאמרו, כן, חי השם אשר העלה אותנו מארץ מצרים, כי אם אשר העלה אותנו מכל הארצות. שיציאת מצרים תהיה תפלה, ושעבוד מלכויות שיהיה עיקר. אז ניסינו לגעת בזה קצת פעם שבוע, ואני אחזור על זה. מה הכוונה של העתיד לבוא? גאולת מצרים תהיה תפל, וגאולת עתיד לבוא תהיה עיקר. התשובה היא, לא שגאולת מצרים לא תהיה חשובה. הפוך. עכשיו אנחנו באים ואומרים שיציאת מצרים היא הסיבה לכל מה שהולך לצאת. איך ניתן להגיד על הסיבה לכל, כלומר על המקור שממנו הכל נובע, שהוא תפל? אז מה פירוש הגמרא? פירוש הגמרא הוא לאדם שחי ועובה את הגאולה השלישית וחי את עומק התהליכים האלוקיים של גאולת העתיד, הוא חי את הקיבוץ גלויות ואת המשמעות העמוקה של גאולה שלישית, ובגאולה שלישית הוא עסוק ונותן את עיקר הדגש האמוני שלו אל יציאת מצרים, כשלעבר את יציאת מצרים הוא לא הבין. באופן שהדרך היותר נכונה להבין את יציאת מצרים הוא בכך שאתה מראה שאתה עסוק בעיקר בגאולה הנוכחית שלנו, כי היא עצמה לא דבר מנותק מגאולת מצרים, אלא היא השכלול היותר עמוק של גאולת מצרים. אבל אם אדם בא שעובד עומק הגאולה החריתית, הוא עדיין עסוק ביציאת מצרים, הוא מראה בכך שהוא תופס את יציאת מצרים כמאורה של עבר, לא כעיקר יציאת מצרים שעניינה גאולת העתיד שכלולה בתוכה. וזה עומק המשמעות היותר גדולה של גאולת מצרים. גאולת מצרים עיקר עניינה הוא לא פעולה לשעתה, אלא בעיקר את מה שהיא תומנת בתוכה, את כל גאולות העתיד לבוא. וממילא העתיד הולך ומפתח ומעמיק יותר ויותר את גאולת מצרים עצמה. אז במה אתה עסוק עכשיו? נתתי פה משל אחד הבחורים פה. יש לנו גרעין ויש לנו את ההופעה המשוכללת שלו בתור עץ, נקרא לזה עץ תפוז. אתם מסכימים איתי העץ תפוז הוא איננו אחר מאשר הגרעין. אין בהוויית עץ התפוז שום דבר מאשר אותו הגרעין הגולמי, הכנוס הראשיתי, הכולל בתוכו את כל המבנה הפנימי וההדר החיצוני של העץ עצמו. אלא מה יחס שבין הגרעין לעץ? זה לא יחס חיצוני. הגרעין הוא לא רק השלב הראשון של העץ, הגרעין הוא כל הסיבה של העץ. אבל מסכימים איתי שעיקר תכליתו של הגרעין הוא לא הגרעין. עיקר ביטויו העשיר של הגרעין, עיקר תכליתו והופעתו במציאות, הוא לשם העץ בעל הפרי שעתיד לצאת ממנו, והולך לחשוף מתוך הגרעיניות הזאת את הגזע, את הענפים, את העלים, בתכלית כל המהלך הזה, את הפרי הנושא בתוכו את הטעם המתוק, המחיה, המרווה. מה שהיה כנוס ונסתר ולא מוסבר עדיין ולא מובן עדיין במשמעות של הגרעין. העץ הוא לא אחר מאשר הגרעין, אלא העץ הוא הגילוי של עומק הכוונה שבגרעין עצמו, וגילוי האיכויות שבגרעין עצמו. הגאולה השלישית איננה מנותקת מהגאולה האחרונה, היא המגלה בתוכה את עומק האיכויות היותר נשגבות שהיו כלולות במושג של יציאת מצרים. יש לנו בהתגלות של בהתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא למשה בסנה, אז משה שואל שאלה משמעותית, והוא אומר, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני לכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? צריך להבין את הדיון הזה, כבר אנחנו עסוקים פה בשמות, למה שבני ישראל ישאלו את שמו? טוב, כל הראשונים דנים בזה, הר"ן, הרמב״ם, במורה נבוכים. אני רוצה שנייה להתעכב פה במדרש שרש"י מביא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אהיה אשר אהיה, זה השם שתגיד לבני ישראל. אז רש"י אומר, מה זה אהיה אשר אהיה? אהיה עמם בצרה זאת, אשר אהיה עמם בשיעבוד שער מלכויות. אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, דיין לצרה אחת ושעתה. לא יכול להגיד את התשובה הזאת לבני ישראל. כלומר, אני השם שהוצאתי אתכם ממצרים, אני שיוציא אתכם מעוד גלויות. לא, הנפש של העם, לא, במצב שלהם כרגע, לא נכון עבורה לבוא ולהיפגש עם מושג של גלות אחרי גאולה ועוד גלויות אחרי גאולה. אלא די להם לעסוק בתוכן הגואל אותם כרגע, כאן ועכשיו. אבל מהי תשובת השם? מה העומק של תשובת השם? יהיה אשר יהיה. אני שגאלתי אתכם ממצרים, אני שגאל אתכם משאר המלכויות. תבינו, שעניינה של הגאולה, ההולכת ומופיעה לנגד עיניכם עכשיו, שם השם הגואל אתכם, זה לא מסתכם כפעולה מקומית של כאן ועכשיו. שאתם רוצים להרדת אל עומק המשמעות של שם השם הגואל אתכם, אז אינכם יכולים להבין אותו כאיזה מין הצלה של אלוקים את עמו, של כאן ועכשיו. אלא אהיה אשר גאלתי אתכם משעבוד זה, אני אגאל אתכם משעבוד כל הגלויות כולם. זה תהליך אחד שאיננו פוסק, שפודה את האומה הזאת לאורך ההיסטוריה כולה, מכל השעבודים, מכל הגלויות, מכל המיצרים ומכל הצמצומים שההוויה עוד הולכת להציב אל מול האומה הזאת בסדר עלייתה של האומה והשתלמותה עד לעתיד לבוא. יש פה מגמה אחת בלתי פוסקת, שהשם הזה, שהשם המתגלה אלינו, שהשם שכל אמונת ישראל נמצאת בו, הוא כל כך שייך אל העתיד, היה אשר יהיה, הוא הולך ופודה אותנו מכל המיצרים, שההווה הולך ומאמין לנגד עינינו, מתוך ההמשכה של העתיד, ואשר דווקא עתיד, דווקא עתיד הוא המגלה אותו, אין העתיד להתגלה, כמו שהרב צבי יהודה תמיד היה אוהב לצטט את התרגום על זה. אני מצד העתיד, אבל המגמה העתידנית הזאת היא הולכת ובהווה כבר מתגלה ככוח הגואל את ישראל מכל שעבודה ומכל טוב וצרותיו. זה העניין הזה של גאולת מצרים וגאולת העתיד, הכל הוא בירור של שם השם האחד שהולך ומתגלה באומה הזאת, והולך וגואל אותה בגאולה שאין לה מושג, שאין לה הפסק. כל הספר יש לנו עוד לפנינו להעמיק במושג גאולה. מה זה גאולה? גאולה זה ש... הייתי תחת עם אחד, ועכשיו אני כבר לא. שגאולה זה, יש לזה משמעות עמוקה יותר. כל הספר עוד לפנינו, אנחנו נצטרך להעמיק, ובפרק הבא המהר"ל יגיד לנו שהיכולת לבוא ולעמוד על עניינה של הגאולה, הוא מכריח אותנו קודם כל לעמוד על עניינה של הגלות. אבל קודם כל, כהבנת התשתית שכל המציאות נמצאת בה. תבין שהגאולה הראשונה והגאולה העתיד לבוא, זה גאולה אחת, שאין לה הפסק. שאומר לנו פה המהר"ל בעמוד הבא, אלו שתי הגאולות, הם מתחברים ביחד כאילו הם גאולה אחת. טוב, אז כמובן מה שצריך לשאול, אז אם אנחנו אומרים שהגאולה של הראשונה והגאולת העתיד זה גאולה אחת, אז איפה נמצאת הגלות פה באמצע? מה קורה במושג של הגלות? האם אין פה לכאורה הפסק? או כן, קיטוע במהלך הזה? אם הכל פה הוא מההתחלה ועד הסוף הוא גאולה אחת שאין לה הפסק, אז יש לנו צורך להבין את הגלות, ועם זה אנחנו נתחיל בפרק הבא. אבל קודם כל, כוונה קודם כל של התשתית העמוקה ביותר של המושג גאולה, ואולי אי אפשר לעסוק בגאולה האחרונה, אומר לנו הבא, אבל בלי להבין שהגאולה מצרים וגאולת אחרית היא גאולה אחת, אז זה בדיוק מה שהמהר"ל רוצה להעמיד אותנו כבר על הפרק הראשון. הנקודה הזאת, כן, היא מופיעה כאן. הרב זצ"ל באורות, אתם בטח כולכם מכירים את הפסקה. הייתי כמובן מפנה באורות שלכם למקור אצלנו כאן. רואים פה איך הרב בפרקי הגאולה שלו בספר האורות, הוא ממש תלמיד של המהר"ל ומלמד אותנו בעצם את העיקרון שאנחנו עסוקים פה עכשיו, שכותב הרב בישראל ותחייתו כף ח', הגאולה נמשכת היא והולכת, גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. אומר הרב, פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה אשר החלה במצרים והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת, המתחיל והגומר, הפותח והחותם, הם יחד ממלאים את החטיבה, ורוח ישראל מקשיבו את כל התנועות של פעולת הגאולה ההולכות בכל מכל המסיבות עד מלוא צמיחת קרן הישועה במלואה וטובה. הרב כבר קצת עונה לנו על השאלה ששאלתי, איפה נכנסת הגלות פה בכל הפרוצס הזה שנקרא גאולה אחת שאיננה פוסקת. הרב אומר, אנחנו לא נתעכב בזה, כי זה עומד עדיין לפנינו, אבל הוא אומר, היא פועלת את פעולתה, כן, פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה, היא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. ההבנה של הגאולה כבעצם זריקת הנשמה אל תוכחי המציאות האנושית, כפי שכותב הרב בעולת ראייה, כבר המושג של התגלות נשמת המציאות, מה שהולך ומתגלה ביציאת מצרים, מתחיל לפעול את עניינו בכל ההיסטוריה האנושית כולה, בכל המסיבות כולם, במסיבות הגלויות ובמסיבות הנעלמות. הולך ומתגלה, מי עומד אחר כותלנו? הולך ומתגלה הכוח האלוקי העומד אל מבעד למסכי ההיסטוריה, והוא מהווה את הנשמה הדוחפת את כל התהליך העולמי לקראת שלמותו. הגאולה מתגלית לא כפעולה נקודתית, אלא דווקא כמה? כפעולה אלוקית אדירה, הפועלת בכל החיים עצמם, בכל המסיבות הקרובות והרחוקות, לגלות את מה שתמון בתוכך המציאות, בעצם לגלות את אור השם שבתוכך המציאות. כל הבריאה כולה היא בעצם תהליך אחד של חשיפת שם השם המתגלה בתוכך המציאות, והזריקת הנשמה הזאת אל תוכך ההיסטוריה התחילה ביציאת מצרים, וכל ההיסטוריה כולה היא בעצם המשך ההתגלות הזאת של השם העומד בעומק המציאות ומתגלה דרך כל מסיבותיה. איך הרמח"ל יביע את זה במשנתו המיוחדת, במושג דרך הייחוד. כל הבריאה כולה, עם כל מסיבותיה, עם כל גלגוליה, הם עניינם לחשוף את ייחוד השם. והתגלה, אומר הרמח"ל, שגם מה שכביכול עומד כנגד המגמה, מה שמסתיר את עניינו, הכוחות המסתינים, הכוחות המקטרגים, הכוחות המנוגדים, גם הם אינם אלא עושים את רצון בוראם. וההתנגדות שלהם כהתנגדות מקומית הולכת ומתגלה רק כמעמקת את עומק המגמה החריטית, ובזה אנחנו נעסוק בפרק הבא. אבל רק שיהיה לנגד עינינו מה זה מושג של גאולה שאין לו הפסק, אין שום דבר שחורג מהתהליך הזה. המהר"ל בתוך ההקדמה הוא מסביר לנו את העיקרון הזה גם עם עוד צמד, כמו גאולה ראשונה וגאולה אחרונה, עם שם יעקב ושם ישראל, הוא אומר לנו. כן, הוא אומר, ולפיכך מביא ראיה שם יעקב וישראל, שלא נעקר שם יעקב, כי שם יעקב גם כן הוא סיבה לישראל. שם יעקב נקרא מלשון שהיה מקטין יעקב עצמו, כמו עקב. ואין דבר יותר שפל מן העקב. ודבר זה הסיבה שיהיה השם יתברך מקביע אותו עד שיקרא ישראל, על שם שריתה עם אלוקים ועם אנשים. אומר לנו פה המהר"ל, כדי להבין גם את אותו עיקרון של הסיבה המסובב, שהגמרא עצמה אמר לנו, תבין את העיקרון הזה גם לגבי שני השמות של האומה שלנו, יעקב וישראל. שם הגמרא אומרת, בשונה מהמושג אברהם ואברהם, שכל הקורא לאברהם, אברהם עובר בעשה, אבל לעומת זאת יעקב לא עובר בעשה, כי השם חוזר וקורא ליעקב יעקב גם אחרי שהוא נקרא ישראל. כלומר, יש משמעות לחיים הישראלים בשם יעקב אדירה, שאיננה בטלה גם לאחר שם ישראל, אבל יותר מכך. אומר פה המהר"ל, שם ישראל הוא אינו אלא מסובב משם יעקב. כי מה עניינה של שם יעקב כסיבה פנימית, למה ישראל הולכים לשאת בתוכם את המושג ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, זה הבחינה הזאת שישראל נקראת בה יעקב. מה זה יעקב? מקטינים את עצמם. כן, אומר, יש לנו במדרש, נכון, כתוב לנו, כי לא מרובכם בחר השם מכל העמים, כי המעט השם, כי המעט אתם מכל העמים. מה זה כי המעט אתם מכל העמים? כי לא מרובכם אלא כי אתם המעט. מה זה אתם המעט? אז למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו? כי אנחנו הכי קטנים במספר? למה? זאת לא התשובה המעט. יש אולי אומות שהן יותר קטנות מאיתנו. אז מה זה כי אתם מעט? מה כותב שם המדרש? שאתם ממעטים את עצמכם. שכל טובה וטובה שהקדוש ברוך הוא נותן לכם, הרי אתם ממעטים את עצמכם. המעט מכל העמים בא לבטא לא את המצב הגשמי של האומה, כי אם את העמדה הנפשית האמונית שעומדת ביסוד החיים של האומה הישראלית, שהיא עצמה ההולכת ומבררת לנו את כל עומק גדולתה של האומה. כי התכונה הזאת של יעקב, כן, היו מחכמי ישראל שלקחו את העניין הזה של יעקב ישראל כמצבי הגלות והגאולה, כמו הנציב למשל. ואז באמת פה, אל תראי תולעת יעקב, הכוונה המצב השפל של האומה. המצב, ואילו שרית עם אלוקים עם אנשים, זה המצב השלם. פה זה לא מה שאנחנו אומרים. פה המהר"ל אומר לנו, העניין של יעקב לאו דווקא מבטא את המושג הזה של שפלות האומה. כי אם העמדה הנפשית שהאומה על ידה מכירה כל הזמן מוקטנת, הן נוכח האידיאלים האלוקים שהולכת ונפגשת איתם. כל טובה וטובה שאינני נותן לכם, הרי אתם מקטינים את עצמכם. זה בירור פה במה שאומר לנו במהר"ל, בעומק המושג של החיים הישראלים. מה עניינם של החיים הישראלים? החיים הישראלים היודעים את השם, היודעים יודעים שכל התגלות שהולכת ופוקדת אותם, מתגלה לנגד עיניהם, הרי כעין וכאפס, לעומת עומק המושג שהולך ומתגלה עיניהם. בעוד שהעמים כולם הולכים ו... כל הזמן חיים שהולכים ונפגשים עם המציאות כמו שהיא כשלעצמה. וממילא מה שיש לנגד עיניי זהו מה שישנו. ואני מתייחס אליו. כמה פעמים בכתביו המהר"ל יכנה את זה שהאומות הם גשמיים. גשמיים. הם שייכים אל סדר הטבע. הם שייכים אל הנוכח, אל הקיים והנוכח. אבל האומה הישראלית, כל דבר ודבר שעומד לנגד עיניה, הולכת היא ומכרת בכך רק קצה קרחון של עומק החיזיון שעומד מעל ומעבר לכל הגדרה. וממילא כל טובה שיש לנגד עיניהם, הרי הם מרגישים מוקטנים. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. אל נוכח מה שישנו באמת. שיש לך אדם, שכל דבר ודבר שהוא מתגלה לנגד עיניו, הרי הוא מרגיש כמה הוא קטן אל מה שישנו ולא משהו גדול על פי מה שהוא הלך וקיבל. זה מה שהולך ובאמת הוא מראה לנגד עיניך, שהאדם הזה מכיר בכך, באינסופיות של מה שישנו עוד מעליו. וממילא כל דבר ודבר שהוא סופג בתוכו, הוא מרגיש שיש עוד אינסוף מעבר אליו. זה עומק התודעה של החיים הישראלים. מה שכותב הרב הנזיר, אברהם נקרא עברי, כי הוא כל הזמן רואה את המעבר. בעוד שהעמים כולם בתרבויותיהם הולכים ונקבעים ומקבעים את עצמם בכאן, בנוכח, ועל פי זה מנהלים את כל סדרי אמונתם, תרבותם והווייתם, על פי המציאות עומדת לנגד עיניהם, על פי הכוחות החיצוניים. אברהם רואה בכל המציאות כאין משל, כאין בבואה, למה שעומד מעל הכל, והכל מתגלה דרך זה. אז הוא כל הזמן עסוק בלראות את המעבר. אדם שכל הזמן עסוק בלראות את המעבר, אז כל העולם בצד אחד והוא בצד השני. זה אדם שכל הזמן הולך קדימה. זה אדם שלעולם לא עוצר במקום שבו הוא נמצא. כי שורש הגאווה וכל שורש המידות הרעות, זה דווקא אותה עמדה נפשית שהולכת ונעצרת באותו מקום שבו היא נמצאת. למה? כי כל מה שישנו, ישנו בי. לעומת זאת הענווה, שאף חוכמה בעולם, כן, שמה שהעירה עושה אתרת, כן, כתוב, הענווה היא תכלית המידות כולם, מה שעושה החוכמה כראש לה, ראשית חוכמה יראת השם, עשה ענווה עקב לסולייתה. הענווה הזאת של ישראל, שזה עומק מהותם, שזה הרמוז בשם יעקב, זה מה שהופך אותנו באמת לשרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. מה מאפשר לאומה הזאת לבוא ולחיות את האידיאלים האלוקיים ולהופיע אותם בחיים האנושיים? זה דווקא אותה עמדה הנפשית מלאת הענווה של האומה שעומדת אל נוכח המציאות ומכרת באינסופיות שלה, באינסופיות של האלוקי שעומד ממעל המציאות ומתגלה דרכה. כל טובה וטובה שאני נותן לכם, אינכם עומדים בתוך הטובה וסביעים ממנה, אלא מכירים בכך שיש הרבה מעבר לכך. אז גם המושג של יעקב פה בהבנת האומה, זה הסיבה העמוקה לישראל. אמרנו מפני שביארנו בחיבור גבורות, גבורות השם, עניין גאולת מצרים, יש לחבר עם זה גאולה אחרונה. וחיבור הזה נקרא בשמו נצח ישראל. ואתה מבואר למעלה בתחילת חיבור גבורת השם. כי בחיבור הזה התבאר כי השם יתברך נתן לישראל הנצחיות ואינם קלים חז ושלום בגלותם. גם כן יתבאר כי יש אל השם יתברך הנצח שיהיה מנצח מלכות גוג ומגוג. וכדכתיב עלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה להשם המלוכה. אמן כן יהי רצון במהרה בימינו. אמרנו שהחיבור הזה הוא... החיבור הזה הוא נכתב במקביל אל המועד של תשעה באב, כלומר לא דווקא מבחינה היסטורית אלא מבחינה מהותית. כל חיבור מוצמד אל מועד מתוך הבנה שהמועדים הם הולכים ומגוללים ומגלים אל המציאות את כל האידיאלים האלוקיים הנצחיים שהולכים ובונים את המציאות. כל מועד ומועד הולך ומעמיק את המציאות בעוד יסוד רוחני שעומד בתשתית המציאות. יש לנו את פסח, יש לנו את סוכות, יש לנו את מתן תורה, זה התפארת, עוד שנייה זה לשבועות. אז דווקא באותו המועד שעתיד להפוך לנו לססון ולשמחה, שזה המועד של הגלות, אז פה אנחנו דווקא מעמיקים במושג של נצח ישראל. כל החיבור הזה שעסוק בגאולה האחרונה, בשונה מגבורות השם שעסוק בה גאולה ראשונה ואשר הלך והתברר לנגד עינינו שאין באמת פער בין השתיים, אלא הם מאוד קשורים אחד בשני. אבל במה שנהיה עסוקים פה בכל הספר הזה, בהבנת עניינה של גאולה האחרונה, הוא כל כולו מתוך עניין, מתוך ההבנה של מה זה נצח ישראל. כי אשר רק בהתהלכות אל נצח ישראל והבנת נצח ישראל, יהיה באמת אפשרות להבין את המושג של גאולה האחרונה של ישראל. הגאולה הזאת שכמו שאומר פה, עניינה לגבור על כל המעכבים של המציאות. עד האתגרים היותר אחריתים של הגאולה העתידה של גוג ומגוג, מה שהולך והאומה הזאת הולכת וחוצה. כמו קריאת ים סוף כזה, את כל ההיסטוריה האנושית, ועדיין עומדת. ומתגלה מושג של נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. ודרך המושג של נצח ישראל אני מברר גם את עומק עניינה של גאולת האחרית. כאשר הגאולה של מצרים הלכה והולידה אל המציאות את המושג ישראל, אבל עדיין לא ביררנו את עומק האיכויות של האומה הזאת שנולדה, שדווקא הגלות הולכת ומבררת אותם. כן, הרב צבי יהודה תמיד היה אומר שיותר מכל מעמד אחר של החיים של האומה, אין נצח ישראל הולך ומתברר, אלא דווקא בגלות עצמה. אפשר להבין את זה בצורה פשוטה. מה תגידו על עם שנשאר כל הזמן בארצו, בממלכתו, בסדרי החיים הרגילים שלו, ופשוט העם הזה הוא נהיה עתיק, הוא מתמיד כל הזמן. אפשר להגיד העם הזה הוא נצח? לא כל כך ברור, כי אולי נשארת והזדקנת כסקן העמים רק משום שהיית במקום הנוחות שלך. מה הלך ובאמת בירה? כן, זה אחד השאלות שאומרים כל הזמן, הסינים, כן, אולי מה אתם אומרים שאתם ישראל, עם מיוחד, עם עתיק? הסינים גם הם עתיקים, גם הם בני 3,000 שנה ואילך. אבל התשובה לכך אומר לנו הרב צבי יהודה, הסינים זה מאוד יפה, זה מאוד ייחודי ביחס לשאר העמים שהם יותר זמניים, אבל אין בכך שום דבר מפלא הקיום. כי הסינים מעולם לא גלו מארצם, לא חיו את חייהם הסינים התרבותיים, הדתיים, בפזורה, מפורדים הם כשלעצמם, מפוזרים ב-70 ארצות, וחיים במצב הזה 2,000 שנה, שזה יותר זמן מכל הקיום שלהם במקום האחדות שלהם. בעצם העם הזה חי יותר בגלות מאשר בארץ ישראל. מפוזר, דובר ב-70 שפות אחרות, נפגש עם 70 תרבויות אחרות, לא עוד שנה, לא שנתיים, לא 70 שנה, לא 2,000 שנה, ועדיין העם הזה חי וקיים. ולזה אין אח ורע בכל ההיסטוריה האנושית. אין עוד תופעה כזאת אחת בכל העולם. שעם שנמצא 2,000 שנה בגלות, והעם הזה חי ומשמר וחי את חייו, את חייו ההיסטוריים, את חייו הייחודיים, את זהותו המיוחדת. אין לזה אח ורע. אז אומר הרב צבי יהודה, נצח ישראל הולך ומתברר דווקא בגלות הרבה יותר מאשר במצב של ארץ ישראל של השקט ובטחה. והספר הזה שאנחנו עסוקים פה בחורבן, עסוקים פה כביכול בחורבן הלאומיות והגלות של... זה הזמן לעסוק בו בנצח ישראל. זה הזמן שדווקא בו אנחנו יכולים באמת להיפגש עם המושג נצח ישראל. וממילא אנחנו הולכים להיפגש כמה שהגאולה העתידה היא הולכת ומתממשת. כמה ודאיתי. ואיזה אידיאל אדיר היא נושאתי בתוכה. דווקא מתוך הבנה של נצחיות האומה הזאת. מה מבטיח לנו את הגאולה האחרונה? נצח ישראל לא ישקר ולא נכון.
לגבי הזה שהשאול אמר שישראל, עם ישראל משנה מן הגויים, הוא לא מסתפק במשהו שמולו. זה נופע מגדלותו של העם מהצד שהוא, הרב דימה את זה לענבה וגאווה.
זה בדיוק זה, הענבה. הענווה העמוקה הזאת שעומדת ביסוד החיים הישראלים, שכל הזמן יודעים להתייחס אל המעבר, שיודעים שכל דבר שהולך ומתקבל אל נגד עיניהם, זה הרי רק איזה מין משהו ייחוסי, רק איזה עוד הערה, אבל יש הרבה הרבה מעבר לכך, מתוך הכרה עמוקה אל מה שיש מעבר. הרי זה כמובן נובע מתוך ההכרה העמוקה שיש לישראל את מה שמעבר. ואז ממלק, מתוך האובנת הדליבה הזאת, שהולך ותבוע באומה, הדבקות האלוקית והאמונה האלוקית, שתבוע וחקוק בעומק נשמתם, הרי הם יודעים שכל דבר שהולך ומגיע לנגד עיניהם, זה כעין וכאפס, לעומת מה שישנו. אבל זה לא שהישנו הזה לא מוכר אל האומה, הוא מאוד מאוד מוכר, הוא מה שגורם להם להכיר את קטנות כל דבר הולך ופוקד אותם. אלא מתוך ההכרה עמוקה של האומה את אלוקיה, הרי הם יודעים לנהוג את אותם החיים של הענווה אל נוכח כל גילוי וגילוי שמגיע אליהם. זה דווקא נובע מתוך הגדלות שלהם, מתוך ההכרה של המושג האינסופי, וממילא ההכרה שכל הסופי הוא רק עוד שלב לקראת האינסופי, ואף פעם לא לעצור פה. לעומת האומות שכל הזמן מציירים לנגד עיניהם את האידיאלים המקיימים אותם כערכים מאוד מוגבלים, מאוד מוקפים, מאוד כאן ועכשיו. כל טובה וטובה שאני נותן להם, הם שמחים בכך, סביעים בכך, וזהו, ונעמדים בכך. וממילא הסביעה הזאת של האומות בשלמות שכביכול ניתנת להם, זה גם תחילת נפילתם. כי כמו שכל אומה שהגיעה כביכול לשיא הפיתוח שלה, מתחילה כבר ליפול עכשיו. אבל אצל האומה הישראלית אין דבר כזה להגיע לשיא. אין דבר כזה לבוא ולהרגיש שמצינו את כל איכויות החיים שיש בתוכנו, כי אנחנו כל הזמן נמצאים במסע אינסופי של השתלמות. אבל ממה נובעת ההשתלמות הזאת? מתוך ההכרה הפנימית שדבועה באומה הזאת, של האינסופיות. וממילא כל דבר ודבר שיש לנגד עינינו, מתוך הענווה כזאת, מתוך הענווה עמוקה כזאת, הרינו יודעים להקטין את עצמנו, יודעים להכיר שלמרות כל מה שהלך ותורגם אל איכויות החיים שלנו, יש עוד אין סוף שעדיין לא תורגם, ואליו אני דווקא שואף. כן, אפשר כמובן לדבר גם בצד המוסרי, זה אותו המושג בעבודת הפרט של היחיד, של הרמח"ל במסילת ישרים, על בת המלך וכל מה שלא תיתן אל בת המלך שנישאה לאותו העיקר, זה כאין הוא כאפס לה. זה לא נובע מתוך גאווה של בת המלך.
ביעקב רואים את זה?
מה זה? זה המושג יעקב, כלומר יעקב רומז אל העקב. יעקב רומז אל מעמד הקטנות, אל האופי הרוחני של העם הזה, שכל הזמן יודע לחיות חיים של ענווה. ענווה אל, 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 אל כל מה ש... אל כל איכויות החיים שהוא הולך וסופג. כל טובה וטובה שאני הרי נותן לכם, הרי אתם מקטינים את עצמכם. הקטנות הזאת של יעקב, כן, הבירור הזה של שם יעקב, זה שם מהות לנו. וזה הסיבה למה אנחנו, למה, לגדולה שלנו. למה יש יכולת לאומה הזאת להלך עם אלוקים ועם אנשים ולהצליח? לבוא ולהופיע את האידיאלים האלוקים כאן בארץ, כי האומה הזאת זה אומה שהדיבר הראשון שלה זה אנוכי, והדיבר השני שלה זה לא יהיה לאלוקים אחרים על פניי. זה אומה שמשברת אלילים. זה אומה שמשברת צלמים. זה אומה שמשברת כל ערך שהוא מוגבל. לא משנה כמה ניסה וגדול הוא. כל אמונתה של האומה, של אבינו הראשון, זה שיבור הצלמים. זה שיבור הצורות המוגבלות. מה גורם לי לשבר את הצורות המוגבלות? המסוגלות הנפשית הזאת. לראות את המעבר כל הזמן. לחיות את המעבר כל הזמן. ודרך אגב גם... בעולם האמוני זה ככה. אדם שלומד עכשיו הגדרה באמונה, סוגיה באמונה, הוא עוסק עכשיו במידת אהבה, או במידת עירת השם, והצטייר בתוך נפשו איזה ציור של עירת השם. זה מאוד עמוק. שמעתם, אני לא יודע, השיעור של הרב לונדין, הרב קנר, שמעמקתם ברב קוק, ראיתם בקוזרי, במערל. יש לכם איזה ציור עמוק של עירת השם. מה העמדה הנפשית אל נוכח הציור הזה שהצטייר? אם אדם יעצור באותו הציור, אז זה אומר שהוא לא באמת הבין את הציור. הוא לא באמת נגע והבין את המושג יראת השם. היכולת שלנו לדבר על דבר המידות האלוקיות והיכולת ליצור לעצמנו את עולם האמוני העמוק הישראלי, הוא דווקא הכרה שכל ערך וערך שהרי אנחנו סופגים אל תוכנו, הוא איזה ניסיון להקיף משהו אינסופי, והערכים שלי הם כשלעצמם, כל הזמן הולכים ומתעלים. אבל אוי ואי ואי לו לאדם שיעצור אל ערך מסוים ויגיד השגתי. זה כשלעצמו תעודת עניות על כך שלא השגת. אלא מה עשית? אלא אני למדתי וגיליתי עוד רובד, והרובד הזה הוא לאלה ולאלה יותר עמוק מהרובד שלמדתי, אבל הוא לאלה ולאלה יותר קטן מהרובד שעוד אני עתיד ללמוד ביחד עם ההתיידבות המוסרית שלי והעמקה שלי בתורה. זה העניין של ישראל, שמשברים את הצלמים, צלמים גשמיים וגם צלמים רוחניים. אנחנו עסוקים בלהופיע את האידיאלים האלוקים כל הזמן בחיינו, לתרגם אותם, ואנחנו יודעים ומעידים על כך שאיננו עסוקים בעצמות, חס ושלום. אנחנו עסוקים במה שמתייחס אלינו, וממילא כל החיים כולם זה איזה מין ניסיון לתרגום, לבוא ולאבד את כל מה שהולך ומתגלה יותר ויותר. רק שנייה, הדבר האחרון זה מה שהרב מסביר באורות הקודש. לגבי מה שאומרת הגמרא בסוכה לגבי יונתן בן עוזיאל, שכל עוף שהיה פורח לו מעל הראש היה נשרף. אז אומר הרב באורות הקודש, מה זה כל עוף? עוף זה רמז אל המחשבה, אל התעופת המחשבה שמתעופפת. כל עוף ועוף שהוא היה... שעובר נגד אב, הוא מיד נשרף. כלומר, הוא חס ושלום שאותה המחשבה שהלכה היא מוגבלת, ובזה אתה נעצר. אלא כל אוף שעובר, הוא נשרף. כלומר, כל מחשבה וגם הכי גבוהה היא רק הכנה אל המחשבה הבאה, אל האוף הבא. וגם האוף הזה עתיד להישרף, כאשר הוא הולך להיפגל, ליצור מחשבה עוד יותר עמוקה. ולא לעצור אף פעם באף תבנית מחשבתית. זה עומק החיים הישראלים. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. כן.
הרב אמר שהייחודיות של עם ישראל זה לשבר צלמים, רוחניים, גשמים, אבל אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של עם ישראל, זה לא כך מצדיק את זה. כי בהיסטוריה, רוב ההיסטוריה של עם ישראל, את מלוד העיקרי שלהם הייתה עבודה זרה, ורוב הפעמים גם נכשלו בה.
א', אני מאוד שמח על ההערה שלך, כי אתה מדבר איתי על פרק ג' במערל. זה מה ששואל, המערל בנצח ישראל, הוא פרק ג'. איך ראוי לישראל לעבוד עבודת אלילים, אם הבנתי את המעלה שלהם? תסביר לי למה הם כל כך דבוקים בעבודת אלילים הזאת. אז אתה מסכים לנו לחכות לפרק ג'? זאת היא השאלה של המהר"ל בפרק ג'. אני קצת אדייק את השאלה זה לא כל ההיסטוריה, כן? כאילו, היצרד עבודה זרה התבטל כבר בימי הבית, אז כבר רוב החיים לא, אבל הנה חינמי. כל זמן שהאומה הייתה בריאה בארצה, רואים שחטא עבודה זרה, כמו שאתה אומר, הוא לא היה מקרי, הוא לא היה נפילה של חד פעמי, הוא כל הזמן חוזר אלינו. למה? זאת היא השאלה שהמהר"ל מפראג. בסדר? אנחנו צריכים לעבור עוד קצת כדי להגיע לתשובה שלו שם. אבל השאלה שלך נפלאה. אנחנו צריכים לעצור, אני לא כל כך רוצה להתחיל את פרק ג' ולעצור עוד 4 דקות. אני רק... פרק א', כן, סליחה. אני פרק כבר בפרק ג'. רק אולי רציתי אז לקרוא לכם אולי עוד מקור קטן לגבי הוא יהיה גם רלוונטי לפרק הבא שלנו, אבל גם למה שקראנו עכשיו בעולת ראייה. אני רק אקרא את זה, אני לא אסביר את זה, כי כבר מגיע הזמן לסיומו, אבל על המושג ישלח לקץ הימין משיחנו לפדות מחכה קץ ישועתו. אז מסביר הרב בעולת ראייה, הוא מסביר מה ההבדל, למה זה ימין, למה לא שמאל, מה זה ישלח לקץ, לא הימים, אלא לקץ הימין משיחנו, למה לקץ ימין ולא שמאל? או למה דווקא לא להגיד לקץ הימים? מה העניין הזה של הימין? אז אני רק אקרא במהירות, אולי נחזור לפסקה הזאת בהבנה של פרק א', הרב אומר, השמאל הוא העוזר למטרות העיקריות שהן ראויות להיקרא בשם ימין. כמו כל דבר בעולם הרוחני, הסיבה לכל הנפילות שלנו בעולם הרוחני, דרך אגב, בכל הספרים של אמונה שאנחנו לומדים, ועוד יותר ועוד יותר, כאשר ניגשים לספרים שהם קצת יותר בסוד. היא הבעיה שמדובר על מושגים שאנחנו כביכול מאוד מכירים, וממילא נובעים לנו שאלות, קושיות, והרבה פעמים גם הבנה שטחית. כאשר שאנחנו מעמיקים באמונה, אנחנו מבינים שכל מושג יש לו משמעות רוחנית. כשאני אומר ימין, מי אמר שזה אמור להתחיל ביד הימנית שלנו? אולי הימין מתחילה במשהו הרבה יותר עליון, וממילא זה גם בכל הגילויים המציאותיים מתגלה גם במושג יד ימין, אבל זה לא מתחיל מזה. אולי תנסה להבין מה התכונות של היד הימין הזאת, ותנסה להבין למה היא כל כך דומה לבחינה רוחנית שקוראים לה ימין. כתוב לגבי גם השם, יש ימין ושמאל לגבי גם הקדוש ברוך הוא. והשטן אומר על ימינו לסטנו, מה זה ימין ושמאל? הרי לקדוש ברוך הוא אין גבולות. אז פה כבר אומר לנו הרב, תדע לך שהמושג ימין, הכוונה מגמה עיקרית, והשמאל זה מה שעוזר אל המגמה, כמו שהיד העיקרית של האדם היא יד ימין, וזה נקרא יד כאה, זה יד שמשמשת לימין, אבל עיקר הפעולה היא ביד הימין. טוב, בכל מקרה מה שרציתי לקרוא זה פה, כל המאורעות בעולם מביאים הם למטרה הרצויה, המושקפת לקורא הדורות מראש. כל תולדות הימים וכל גלגולי הגלויות של האומה, אינם חוליות עוברות בשלשלת הגאולה האחרונה. ומה שאנחנו אומרים פה, שכל גאולת הראשית וגאולת האחרית זה גאולה אחת שאיננה הפסק, אומר לנו פה הרב, כל תולדות הימים, כל ההיסטוריה וכל גלגולי הגלויות של האומה הם חוליות בשלשלת הגאולה האחרונה. הכל פה זה עניין של גאולה אחת, וכל מה שאתה רואה באמצע, ככל תולדות ההיסטוריה האנושית וכל הגלויות של ישראל, זו השאלה ששאלתי קצת, מה מקומם של הגלויות? זה מה שקצת נעמיק בפרק הבא, תדעו לכם שהכל הוא עניין של הגאולה האחרונה שהולכת ומתגלה לנגד עינינו. אולי אפשר להגיד ההפך קצת את מה שאמרתי בתחילת השיעור. גאולת מצרים היא השלב הראשון בגאולה האחרונה. במילים אחרות, הגרעין הוא השלב הראשון של העץ. זה לא שיש לנו גרעין ואז הוא... אלא לעומק אחרי כל מה שאמרנו, העץ מתחיל להתגלות בגרעין. הגאולה האחרונה מתחילה להתגלות בגאולת מצרים, והיא לא עוצרת מאז. וצריך להבין את זה, איך, וזה יהיה המסע שלנו פה בנצח ישראל. המבט האמוני שלנו לבוא ולהבין איך כל ההיסטוריה כולה הולכת ומממשת את המושג של גאולה שלישית שאין לה הפסק, את גאולת האחרית. זה המושג שאיתו אנחנו עסוקים. זה המושג של גאולה שלישית שאין לה הפסק. וזה עומק המבט שהמהר"ל מרים לנו את העיניים לראות בו. איך אנחנו עושים את זה? צריך להתחיל להבין את הגלות. זה מה שאנחנו נתחיל בפרק הבא. תנסו קצת לקרוא את פרק א' ולנסות לשאול את עצמכם את השאלות. באמת? תקראו את כל הפרקים?
ככה רוב הציבור
רוצה. אני מעדיף הרבה יותר ככה. ככה זה לא... כן, במיוחד ש... פרקים A, V, Z, זה פשוט קריאה אדירה, ענקית, כאילו שאני מאוד יעדיף שזה יהיה ככה. תלמדו את פרק א', תשאלו את עצמכם שאלות, מה זה אחדות ההפכים זה אחד? מה הכוונה שהדבר נודע מאפקו? תנסו להבין את זה, תנסו לרדת לעומקים שאתם מנסים להבין בזה, ובדרך כלל ננסה לראות את זה בפעם הבאה, בעזרת השם. השם.